בירושלים חיים כיום דרך 320 אלף תושבים ערבים, המהווים כ-37% מכלל אוכלוסיית העיר, ומה שמייחד אותם ביחס לתושבים היהודים, זה לא רק אזור המגורים, אלא גם פער גדול בשיעור העוני בין שתי האוכלוסיות האלה. בשנת 2016, כמעט 73% מהתושבים הערבים של ירושלים חיו מתחת לקו העוני, לעומת 30% בערך מהתושבים היהודים. בניסיון לצמצם את הפער הזה, שיוצר לא רק נטל כלכלי על המדינה, אלא גם מעורר סיכון ביטחוני, בהיותו תמריץ לפעילות חבלנית, אישרה הממשלה לפני כחצי שנה, במאי 2018, תוכנית סיוע מקיפה למזרח ירושלים. על ההחלטה הזאת, חשיבותה והשלכותיה המדיניות, נדבר בדקות הקרובות עם דוקטור ששון חדד, חוקר בכיר במכון, ראש תוכנית המחקר כלכלה וביטחון לאומי. שלום ששון.
ערב טוב.
במאמר שפרסמת בעדכן האסטרטגי יחד עם דוקטור מאיר אלרן ודוקטור אפרים לוי, אתם מבארים קודם כל את היעדים והמשמעויות של תוכנית החומש הזאת, יתרונותיה וחסרונותיה.
כן, אני חושב בזה שלא חושב שיש מישהו שמטיל ספק בנכונות של התוכנית. התוכנית היא מקיפה, היא רחבה, היא מכילה באמת אלמנטים מאוד חלשים, גם הנושא של החינוך, גם הנושא של התעסוקה. היא מתניעה תוכנית של תחבורה, היא שמה כסף גדול, אבל אין שם תוכנית, היא רק מקימה צוות שיטפל בכל מירים, כל מיני עקרונות ששמו לצוות הזה, ומטפלת אמורה גם לגעת בנושא של מקרקעין, שזה אחד הדברים, סוגיות הכי בעייתיות נקרא לזה שלנו עם המגזר הערבי בכלל, ירושלים בפרט. אבל אין ספק שהתוכנית הזאת היא בכיוון הנכון, עם האג'נדה הנכונה, עם מומנטום מספיק חזק. היא לא מספיקה, אנחנו במאמר מפרטים שהפערים הם הרבה יותר גדולים מאשר התוכנית הזאת יכולה לטפל, אבל בהחלט יש בה נקודת התחלה מאוד טובה. התוכנית הזאת היא באה אחרי שלמעשה היא תוכנית קודמת, לא הצליחה להביא את היעדים שלה, ומבקר המדינה אז בזמנו כתב שיש להפיק לקחים מהתוכנית הקודמת ולהערך תוכנית הרבה יותר מרחיבה, כי הפערים של התוכנית, שהתוכנית הקודמת ניסה לטפל בהם אפילו העמיקו מאז שהתחילה, עלי בגלל היישום, אבל בגלל גם שהקצב הוא הרבה יותר גדול מאשר הסכומים והדברים שטופלו. לשם המחשה, בחמש שנים האחרונות נפתחו בירושלים כ-75 כיתות כל שנה. אנחנו מדברים היום על תוכנית שהיא כמעט, בתוכנית הזאת היא כמעט פי שתיים, כמעט מגיעה ל-130-140 כיתות בשנה. זאת אומרת, אנחנו מחברים על הכפלת קצבים וניסיון באמת לתת מענה לפערים שהם הולכים וצומחים, כי הבירה שלנו היא באמת בירה עם הרבה אוכלוסים, הרבה אנשים, וצריך לטפל בה. זה בהיבט נקרא זה המקרו מבט על התוכנית. עדיין בתוכה המטרות שהוצבו בשבילה זה גם לשפר את הצד הכלכלי והחברתי, אבל גם זה נועד בשביל לאפשר או לתת את היכולת לערבי ישראל, לערבי ירושלים, שם אגב חלקם הם יכולים להיות אזרחי ישראל, אבל רובם לא, הם מעשה תושבים, להרגיש שותפות וחלק מירושלים. בכך לתרום ליציבות של העיר, לגידול שלה, לצמיחה שלה, כמו כל עיר בירה שאנחנו מצפים לראות בכל מידה מתוקנת. היתרונות של התוכנית הזאת היא באמת שמטפל, כמו שאמרתי, בהמון חלקים מאוד חלשים, היא נותנת להם בוסט. ההסרונות שיש בה והם די בולטים, זה שהם לא מקושרים באמת לשטח. התוכנית לא נעשתה בשיתוף פעולה עם גורמים פעילים שמייצגים את האוכלוסייה הזאת, להבדיל נניח מהתוכנית החומש שנעשתה לערבי ישראל, שנעשתה עם ראשי מועצות, עם המון נשים, עם גב ארגוני חזק, עם הרבה דברים שיכולים לתמוך בתוכנית, וזאת נעשתה בלי, או לפחות לא באופן רשמי, וזה מהווה עקב אכילס ליישום של זה. הדבר השני, שהתוכנית הזאת יכולה, כנראה, תתפס גם כניסיון פוליטי של ישראל באמת לשנות את הצביון של העיר, ולכן הצפוי, וכנראה שהבחירות האחרונות יראו את זה בקצת, אבל יראו שיהיה התנגדות של התנועה האסלאמית, או העם הפלסטיני, או לא יודע איך מכל איזה, תהיה התנגדות מהצד הפוליטי של המפה, שלא תאפשר לתוכנית הזאת להיטמע. אחד הדברים שהזינו שברגע שבתוכנית, שאם התוכנית הזכן תצליח, היא באמת תביא להגדלה של מספר המצביעים הערבים, מה שלא קרה. אנחנו לא רואים שם יותר. ניסיתי לפני התוכנית, לברר את המספר המדויק, אגב, לא הצלחתי, אין נתון רשמי.
אנחנו מדברים על הבחירות המקומיות
שהתקיימו. הבחירות המקומיות שהתקיימו לפני ימים אחדים, ניסיתי לברר את זה, לא הצלחתי, אבל אין מי שחולק שמספר היה מאוד נמוך, ואפילו מועמד שלהם חטף ביצים, או לא יודע מה בדיוק קרה שם,
ונסוג
מהסיפור הזה. ולכן יש לה חסרונות, יש בה יתרונות, המבחן לדעתי היא מבחן המציאות, האם באמת יצליחו לממש ולו גם חלק מהתוכנית, זה באמת ישפר את, ישפר את המצב. מטרות נוספות שהם שמו אותן בתוכנית, אגב במוצהר, וגם הם ברי מדידה וברי השוואה, שזה גם חלק מהדברים הטובים של התוכנית, שבסוף יש להם דברים שאפשר למדוד אותם. זה למשל את אחוז הבגרויות הישראלי. יש כאן מטרה שהוצרה לגבי זה, מטרה לגבי הכיתות, מטרה לגבי אחוז התעסוקה של נשים ערביות, שהוא אגב הנמוך בארץ, גם יחסית לנשים ערביות בכלל בישראל. מדובר על סדר גודל של 21% תעסוקה, אל מול 37% בערך, שגם הוא נמוך, אבל הוא עוד יותר נמוך, הרבה יותר נמוך. ושמה מטרות באמת שאפשר למדוד אותן. מצד שני, חלק מהדברים, כמו שאמרתי, לא נמצאים תחת תוכנית סדורה, התחבורה, המקרקעין, הרפואה ועוד כמה דברים. התוכנית מתניעה צוות שאמורה לטפל, הגדירו להם סכום, אבל מכאן עד לתוכנית סדורה המרחק עוד גדול, מה גם שזה באמת היה אחת הביקורות העיקריות של מבקר המדינה לתוכנית הקודמת, ששמו כספים, רק שלא שמו תוכנית. אז כאן יש, בשני חלקים גדולים יש, אבל עדיין הדרך מכאן התוכנית באמת טובה ומלאה, עוד קצת דרך.
ועל סמך הצעדים הראשונים שנעשו עד כה, מה הרושם? שאפשר, שיש פוטנציאל, שהתוכנית הזאת במתכונתה הנוכחית יכולה להוביל לשיפור המצב, הקטנת הפערים ואיזה שהיא הבראה למזרח ירושלים, או שדרך עוד רחוקה?
הרושם הראשוני שזה תחילתה של דרך נכונה. זה גם בא לידי ביטוי משיחות שאני עשיתי, וגם בעיקר אפרים עשה, עם מובילי דעת קהל במגזר ההוא, המגזר הזה של ערביי ירושלים, שיש איזושהי נכונות, יותר מנכונות מהשטח, לקבל את זה. אבל עדיין אנחנו דיברנו עם מספר בודד של אנשים, שזה לא בהכרח משקף באמת את הרוח ואת מה שיקרה. לכן זה נראה כצעד חיובי מאוד, נראה שצעד שיכול להתקבל. ואחר ועוד הפעם, אנחנו בחודשים הראשונים של התוכנית, וחלק מהתוכנית בכלל עדיין ברמה של צוותים שמגבשים אותה, קשה לדעת מה יקרה. מצד שני, גם דברים שנעשו כאופציה, למשל, אחד הדברים שהיו באופציה, זה היה הסיפור של ההשכלה הגבוהה. שמו כפפה למועצה להשכלה גבוהה, שאם היא תשים סכום מסוים, הממשלה תשים את אותו, תשים סכום נלווה, ביחד יהיה כ-270 מיליון שקל. באמת, המועצה להשכלה גבוהה הרים את הכפפה ושמה את התוכנית שלה. ככה שנראה שיש נכונות, לפחות מהצד הישראלי, או הארגון ממשלתי, או סמי ממשלתי, כן להשתתף בתוכנית וכן לנסות להרים אותה, אבל עדיין, לדעתי, הדרך עדיין רחוקה כדי שנוכל להגיד האם יש הצלחה או לא, אז לפחות, לדעתי, שנתיים, שלוש, נוכל להגיד אכן נעשה משהו, או שעולם כמנהגו נוהג, יש תוכניות ונמצאים על הספרייה.
נעבור ברשותך להמלצות המאמר שחיברתם. מה קווי המדיניות שעשויים לשפר את הסיכויים של הצלחת תוכנית כזאת?
הדבר הראשון שדיברנו עליו בחסרונות, שדעתי גם הוא עקב האכילס הכי גדול, זה סיפור של החיבור השטח, חיבור מנהיגי הדעת, הקהל הירושלמים. זה לא יהיה קל, כי מטבע הדברים הם נגד. אבל עדיין, לדעתי, זה יהיה אחד המפתחות אם אכן יצליחו. מה גם שצריך לעשות כאן כאילו משהו שהוא בניגוד למה שלפחות ההבנה המקובלת שאומרת, זה צעד כדי להכניס את ירושלים תחת הכנפיים של מדינת ישראל או סיפוח, אלא באמת להישאר בתוואי הזה של הכלכלי-חברתי, ולשווק אותה ככזה, ולעשות פעולויות כאלה שהם מהסוג הזה, ככה שבאמת כמה שיותר אנשים ייכנסו. אני מניע שברגע שזה יבוצע, ברגע שהשלב הזה יבוצע, הסיכויים של התוכנית יגברו, וגם נתחיל לראות פירות שלהם. שלב שני, אפשר לדבר על דברים אחרים, אבל במצב הזה זה נראה כעקב אכילס. הדבר השני באמת זה להוציא את כל החלקים שהם נכתבו לצוותים מסוימים, להוציא את תוכניות מפורטות. אפשר לדבר על תחבורה הרבה, אבל בלי להוציא תוכנית מפורטת, איך בדיוק נחבר את כל אותם גושי ערבי ירושלים, שהם אגב מפוזרים לכל האורך של ירושלים, אין אליהם היום גישה בכלל, חלק מהם בכלל, 140 אלף נמצאים בכלל מחוץ לחומה, שזה נראה לי בכלל שאלה אם לא מבטרים עליהם או לא, כי בתוכנית הזאת הם לא נמצאים אגב. ויכול מאוד להיות שזה מעשה קביעת מדיניות דה פקטו, למרות שזה עדיין לא מוצהר, אנחנו כבר לא מטפלים בהם. אבל אם מורידים את ה-140 אלף, עדיין נשארים סדר גודל של 230 אלף תושבים, שהחיבור שלהם לתחבורה, למשרד החינוך הישראלי, בגרויות ישראליות, מקרקעין וכן הלאה, הוא דבר שיכול להקפיץ מאוד את התוכנית, יכול מאוד לקדם את ירושלים. אבל המבחן עוד פעם, בהוצאת תוכניות מסודרות, כמו שאגב נעשה בחינוך, כמו שנעשה בתעסוקה, צריך פשוט לעשות את יתר הדברים ולהשלים אותם ולעשות את זה כמה שיותר מהר. בזה המבחן יהיה. זה המבחן המעשי. הדבר השלישי שקורה לנו, והזכרתי אותו לפני כן, זה מה יהיה עם כל המתנגדים או כל מה זה יעורר בחלק הפוליטי של המפה בישראל, ערבי ישראל, ערבי השטחים ועוד כמה גורמים שמסתכלים עלינו בכל העולם. זה אגו, זה קשה. אני לא ראיתי ביקורות יותר מדי נוקבות על הדבר הזה בינתיים. אני מניח שככל שההחלטה תמומש יותר, אנחנו נגלה יותר ויותר דברים מעין זה.
תודה רבה.
בבקשה.